טוב, אז אנחנו בעמוד י"ט, דיבור המתחיל וההתחלה הזאת. ננסה להתקדם ככה שאולי נסיים את ההקדמה הזאת מהצורי, קצת שמן, קצת תרופה. ההתחלה הזאת, הרב הרי דיבר על זה שצריך ללמוד אמונה פה בארץ, שצריך לחזק את לימוד האמונה, לימוד פנימיות התורה, ועכשיו הרב יגיד לנו שזה בעצם צריך להיות בארץ ישראל. רוצים לקרוא? אז אני אקרא. וההתחלה הזאת על כל פנים שמוכרחת לבוא, שבוודאי עתידין ישראל לשוב כעדות תורת אמת, כמו שהתורה זה ממש נוגע לענייננו, אנחנו בעשרת ימי תשובה, שלושה ימים, כמה אנחנו? ארבעה ימים לפני יום הכיפורים. אז ההתחלה הזאת על כל פנים של הכנסת לימוד האמונה למערכת הלימודים שלנו, שבוודאי, שמוכרחת לבוא, שבוודאי עתידין ישראל לשוב כעדות תורת אמת, התורה עצמה מעידה שעם ישראל ישוב בתשובה. ושבת עד השם אלוקיך, כמו שהתורה אומרת בפרשת ניצבים, שזה מה שעתיד לקרות. ודבר אלוקינו יקום לעולם, ומה שכתוב בתורה זה ודאי מה שיקרה, ואין תשובה באה כי אם אחר בינה. מאיפה זה לקוח? זה גמרא במגילה, בדף י' ז', שהגמרא שם מספרת ש-120 אנשי כנסת הגדולה תקנו את תפילת 18, והגמרא דנה מה בסדר של הברכות. עם... אז שם היא אומרת שלמה ברכת הרוצה בתשובה היא אחרי אתה חונה לאדם דעת. אז הגמרא אומרת כי אין תשובה בה, כי מחר בינה, אדם צריך קודם כל להבין שהוא לא בסדר. על זה בעצם ביסס רבינו סעדיה גאון את ארבעת חלקי התשובה, ועליו התבסס הרמב״ם וכל של חובות הלבבות. עד היום אנחנו רגילים לסגנון הזה שקודם כל אדם צריך להתחרט, להכיר בחטא שהוא עשה, קראת החטא, ולהתחרט, לשוב, לקבל על עצמו שהוא לא יעשה שוב, אבל קודם כל בינה, קודם כל אם אין שכל אין דאגות, נכון? אדם שהוא לא חושב אז הוא לא יודע שהוא חטא. אז אין תשובה באה כי אם אחר בינה. הוא מביא פה את הפסוק שהגמרא במגילה מביאה שם, ולבבו יבין ושב ורפא לו. אם הוא מבין, אז הוא שב בתשובה. הגמרא שואלת אם כך, למה יש אצלח לנו לפני רפאינו, אם כאן רפא הוא מיד אחרי שב, הגמרא שם מיישבת שיש פסוק אחר. ואי אפשר כלל שתהיה עולה בידינו תשובה לאומית כוללת. אני רוצה שנספיק עד סוף ההקדמה, רק בשביל שאנחנו נספיק את הדקות האחרונות לייחד לשלושת המילים הנפלאות האלו, תשובה לאומית כוללת. אז אני לא נוגע בזה, למרות שזה הדבר הכי חשוב פה. כי אם על ידי כוח של בינה גדולה, אדירה ופוריה, למי נעזבנה? אם לא אנחנו נעשה את זה, מי יעשה את זה? על יושבי ארץ טמאה עם הקרבים או עם הקרבים, לכאורה עם הקרבים, כלומר חוץ לארץ, שם אנחנו, משם נצפה שתבוא הישועה? או להשכיחים את הר קודש אלוקינו מרוב שלווה דמיונית ותרדת שעשועים של צל קיקיון. כלומר אפילו, התחלה רציתי להגיד אפילו אנשים פה בארץ, אבל כי פה הוא כבר לא מבדיל בין חול לבין ארץ ישראל, אבל אולי עד ממשיך לדבר על אנשים בחוץ לארץ, אבל אנשים ששכיחים את הר הקודש שלא מעסיק, ארץ ישראל לא מעסיקה אותם. גם היום הטרגדיה הכי גדולה של העם היהודי זה שיש יהודים שארץ ישראל פשוט לא מעניינת אותם, היא לא על סדר היום שלהם. יש כאלה יהודים גם פה בארץ, יש יהודים כאלה וחוץ לארץ לרוב, ויש הרבה יהודים מתבוללים שאפילו לוחמים נגדנו, בשיחת כזה שמתמודד לנשיאות בארצות הברית. או להשכיחים את הר הקודש אלוקינו מרוב שלווה דמיונית ותרדת שעשועים של צל קיקיון. לא בטוח שרב, כלומר סביר להניח שרב מדבר על יהדות גרמניה שישבה תחת צל קיקיון. קיקיון זה קיקיון דיונה, זה אומר צל של בין לילה עבד, וגם זה נקרא עוד ארבעה ימים שסבריניאן יבש תהווה, אתם מכירים את הגמרא בבטרה, באגדות רבא ברבר חנה, הוא מספר שם כל מיני סיפורים מיתוליים כאלה, שאין להם פשט. וכל עניינם הוא להעביר מסר. כל אחד יכול למצוא מסר אחר, זה הדבר הנפלא שבהם. אז הוא מספר שם שהיינו... יש מאמרי הריגיה על אגדות רבא ברבר חנה. אז שם בפרק ראשון, בברבר בטרה, אז הגמרא מספרת שהוא מספר, כאילו הוא מספר שהוא היה, היינו בספינה ופתאום ראינו אי קטן, אז עשינו עליו על האש, ישבנו ועשינו על האש, ופתאום האי התחיל לזוז. מה הסתבר? שזה היה איזשהו כריש גדול או לוויתן גדול, והתחיל להיות לו חם בגב, אז התהפך, ולולי שיכולנו לתפוס את הספינה שהייתה קרובה, היינו כולנו טובים. עד כאן לשון הגמרא. שהפשט הוא, ככה שמעתי מהרב ויין בילדותי, בנערותי, שאנחנו לפעמים נתפסים לדברים שאנחנו חושבים שהם יבשת מוצקה, אבל הם בעצם שקר אחד גדול. אנחנו קצת עושים, קצת מקדישים שם את השאה, קצת מחממים את הגב של זה, וזה מתהפך. ולולי שהספינה, לולי התורה נמצאת, לולי ההיגיון הישר עוד לידינו, שיש לנו במה לתפוס, היינו טובים. הרב קורא לזה פה צל קיקיון, אנשים שיושבים תחת צל קיקיון, הרב בעצם מנבא שכל אירופה בעצם זה צל אחד של קיקיון. מאוד דומה למה שהיהודים היום מרגישים באמריקה. עכשיו מתחילים להרגיש שם זעזוע. אבל כבר 250 שנה, שם זה הכל נפלא, צל קיקיון. לא עלינו, לא. עלינו, רק עלינו החובה להתחיל להתאמץ במצווה כללית זאת. פה הוא שוב חוזר על הביטוי שהוא אמר מקודם, תשובה לאומית כוללת, עכשיו הוא אומר מצווה כללית זאת, בפעולה הגדולה שאחריתה להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. מי אמר את זה, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם? זה אומר מלאכי בסוף הספר, למעשה בסוף תרי עשר, למעשה בסוף הנביאים, כלומר הוא חותם בעצם את פרק הנבואה של עם ישראל, ואנחנו נפרדים מהנבואה בפסוקים המעודדים, אבל הפסוקים האלה, זה היו בעצם המילים האחרונות שהקדוש ברוך הוא אמר לנו ברוח הקודש לפני שהוא נפרד מאיתנו בעצם עד היום. והוא מבשר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיא לי ואבות על בנים ולב בנים על אבותה. בפסוק הזה מבסס מרן הרב את מאמר הדור בעקבי הצון, שאיך מחברים את דור האבות עם דור הבנים. ואנחנו שוב חוזרים בעצם לתחילת ספר עדר היקר של הכוחות המתנגשים, של האבות והבנים, שהאבות זה המסורת, והבנים זה הדברים המתחדשים שיש היום, שהרב אומר שצריך ליישב ביניהם ולא, ומהמפגש ביניהם להוליד דבר שלישי שיחיל את כולם ויעלה אותנו קומה יותר גדולה. ושזה חלק מהגאולה. אז הוא אומר הרב, לא, עלינו, לא, שלא נצפה מאנשי תורה שבחוץ לארץ, או מאנשים שבכלל שכחו את התורה ואת ארץ ישראל, עלינו החובה להתחיל, להתאמץ במצווה כללית זאת, בפעולה הגדולה שאחריתה להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, כי זאת המטרה בסופו של דבר, שהרב דיבר עליה בתחילת הספר, שתיגמר על ידי אליהו זכור לטוב, הוא זה שיבשר את הבשורה הזאת, הוא זה שהוא לא בא לרחק אלא לקרב, הוא לא בא להתחיל להגיד, הוא אמא שלו לא מיוחסת, וזה הפוך, הוא, שרוחו חי בקרבנו, רוחו של אליהו חיה בקרבנו, רב בעצם אומר, עוד אליהו עדיין לא בא לבשר, אבל רוחו כבר עמנו, וזה רב יכול להגיד, בגלל שחזל אומרים, שאליהו הנביא במשך כל הגלות מלווה אותנו בשני מקומות, בכל ברית מילה, ובכל ליל הסדר. זה אנחנו יודעים גם למה, כי אליהו הנביא, בגלל שהוא אמר, ויוותר אנוכי לבדי, אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה אומר? לבד? נשארת לבד? בוא נראה לך שאתה לא לבד. הוא נשלח אותך כל שנה לליל הסדר, אתה תראה איך באושוויץ ובאינקוויזיציה, בספרד ובכל מקום עושים ליל הסדר, וגם ברית מילה, במרתפים חשוכים, אתה תבוא ואתה תעיד. כמוהו נגער בחלושי הדעה והרוח שבקרבנו. אז הרב ממשיך, אם כבר אליהו, אז עד הסוף. מה עשה אליהו בהר הכרמל, נביאי הבעל? אשר לא ידעו להתרומם עד מרום עוזנו ומסגבנו, כך הרב מגדיר את אותם אנשים שהלכו אחרי נביאי הבעל, שלא ידעו להתרומם עד מרום עוזנו ומסגבנו, לומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם השם האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל, חס ושלום. וכמוהו יעננו את קולה של כנסת ישראל בגאון הוד, וכל הרמוני אדיר, הרמוני זה בעצם תזמורת, זה שילוב של הרבה, של מוזיקה מגוונת, אבל ביחד, לא קקפוניה, אלא הרמוניה, זה אומר שזה כאילו ביחד. יוצרים קול יפה, נעים ונשגב, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, כמו שבעצם היה שם, שכל ישראל הגיעו למסקנה הזאת, אחרי שהם ראו שהאש ירדה מן השמיים, לאליהו. עצם המטרה הנשגבה, שלמה, תקרא.
עצם המטרה הנשגבה של מסעת הנפש שתאובה לראות מציון ישועת ישראל, בכל אופן, בכל צורה שתהיה, רק שתהיה עוד ישועת דבר בישראל, ידעתי נאמנה כמה הייתה קשורה בנפשו של אותו צדיק, כבוד מחמי הגאון מרן הדרץ הצל, שניקח ממנו את הרוב אחרי חיים אלים קדושה ותפארת של 63 שנים. כן, מצאתי חפץ להסמיך לשמור ולתתכו הטוב איזה סכום של רעיונות, סכום של רעיונות, שאיני חושב שאולי יוכלו להיות מצטרפים גם הם להמון דברים רבים ועיקרים שיבואו גדולים ודומים ממני, להוסיף לתוספת עם קץ, החלקת שדה המחשבה הטורית, לפי אותו הסגנון של צורך הדור. כל פעודה רוחנית ודאי גם היא מצטרפת לחשבון גדול, לא פחות מכל פעודה גשמית. על כן, מעניין יותר לכם הכי מעורים לימודי השם בכלל, לתפסי התורה של בארץ הכל ובפרט, את ראשית פעודתי הקלה, בנגינתי הריקה, ואם אולי תתקיים בה הסתירה במדינה כביש אישקריה, ולכולה יעשו בעלי הסופות בערי קודש להוסיף על הלימודים הקרויים בקודש, גם כן את הקביעות והיום בחוכמתה של תורה בצידה, הפונה מול בני הרעיונות והדעות הצליחים עבודה רבה וטיפול מרובה בזמננו מצידי צדדים, תהיה לי עבודתי הקטנה הזו, למסרת נפש חבירה, להתגלגל לזכות על ידי זכאי, הגאון הצדיק זל, אשר לא הספקתי בזה לסבר אך מעט מהרבה משפחיו הגדולים, כי לא לקחו אותו לדעת, אף על פי שמאוד ראויה את הולדתו של גאון ענקי וצדיק נשגב שכמותו זל, היא קבעה בפרטי פרטיות בספרות דורנו, ודעה שימצאו גם לזה גואלים בעזרת השם, רק לעורר על ידי תכונתו התקיבה והנפגע את הדברים הראויים להסמך לה, להגדיל דורה ולהגירה, להרבות הרוב והשלום על ישראל, הכוונה והארץ לדעתנו.
טוב, פה הרב מצהיר את ההצהרה הברורה שדיברנו עליה בתחילת המפגשים שלנו, שלא לכתוב תולדה באתי. הספר הזה הוא לא ביוגרפיה על רב, כמו כשאר הספרים שאתה פותח, הוא נולד בתאריך זה ונפטר בתאריך זה, והוא למד פה ולימד שם ואמר ככה, ועשה ככה ופרסם ככה. זה הסף, מי שמחפש ספר כזה על האדרת, זה לא פה, לא בעדר היקר. אם כי בסוף עדר היקר, הרב כן מביא כמה רעיונות שלו מתוך היומן של, שלו בעמודים, זה מתחיל בעמוד סמך דלת, עד סוף הספר כמעט, עד עמוד סמך זין. שם הוא מביא כמה, לא יודע, 20 בערך ציטוטים מסדר אליהו, היום זה כבר נתפס במלוא, אז אפשר לראות את זה שם בשלמות. ששם נותן בעצם לאדרת לספר על עצמו. בעצם אוטוביוגרפיה. טוב, עצם המטרה הנשגבה של מסעת הנפש התורה לראות מציון ישועת ישראל, שזה נוגע כבר למה שהבטחנו פעמיים שאנחנו תכף נראה, על התשובה הכללית, התשובה הלאומית הכוללת. פה הרב אומר לראות מציון ישועת ישראל, זה כמובן על פי הפסוק. הוא אומר שזאת הייתה מסעת נפשו של האדרת. האדרת ראה שמארץ ישראל תצמח ישועה, וישועה הכוונה ישועה הגותית, ישועה לתורה, שהתורה תיוושע, שהיא תתפתח בפנימיותה, בעומקה, וממילא שיבוא מזור ופתרון, או צורי, מרפא, לכל בעיות הדור, לכל הדברים שפוגשים בעם ישראל, בעיקר באירופה, במזרח אירופה, כל הדברים שהרב, אגב, יהיה פרק בהמשך שרב ממש ימנה, פרק ב', רב מונה את כל הדברים שדיברנו עליהם, כל המחלות שפקדו את עם ישראל באירופה, שהרב אומר שבעצם פה בארץ ישראל לא רק שזה יתרפא, אלא הם עצמם, המפגש עם הרעיונות שמעלים היהודים, הוא בעצם יביא למציאות של גאולה. האדרת, נכון. הרב בעצם רואה באדרת, שהאדרת כבר היה, הגה אותם. ברור שהרב עשה הרבה יותר מזה בעצמו, אבל א', בשלב הזה הרב פה מאוד צעיר, הוא בסך הכל שנה ורבע בארץ. ושתיים, אנחנו לא הספק, הדרך נפטר מוקדם מדי. נפטר בין 63, כמו שהרב כאן כותב. ופשוט הוא לא הספיק. הוא בעצמו היה בארץ רק מתאפרי סמך ב'. נפטר כבר באדר סמך ה'. היה פה שנתיים וחצי. ולא הספיק הרבה. אבל, אבל הרב ציודה בגלל זה, במהדורה... מה? האדרת כתב המון, אבל בנושא הזה של לעסוק, גם הרב קוק, עיקר, אמנם היה את הפלס שדיברנו על זה, אבל עיקר הדברים שהרב כתב בנושאים האלה זה פה בארץ. אבל האדרת כבר מעורר אותו לזה לפני כן, והוא מספר לו מה הוא רואה פה בארץ. באמת הרב בהמשך גם עצמו כותב שעד שלא באים לארץ לא באמת מבינים מה קורה פה. אבל הרב ציודה במהדורה של מוסד הרב קוק של עדר היקר, שזה בעצם המהדורה השנייה, לא הראשונה שיצאה אז בסמך וב, אז הרב ציודה הכניס אגרות, אגרות של האדרת, מבחר אגרות אל הרב. ושם באמת רואים את הגישה הזאת של האדרת. הוא מספר, מאז שבאתי לפה אני הולך למושבות ואני הולך אליהם, ואף מילה אחת לא של ביקורת, אלא הפוך של איך בונים. אז על הדבר הזה הרב בעצם... מעמיד על כתפי האדרת את כל המשנה הזאת, למרות שכמובן הוא זה שמפתח אותה. אנחנו צריכים להאמין לרב במרכאות, כלומר, שזה גם היה החלום הגדול, וזה גם מתבטא באגרות של האדרת אל הרב, שכשאתה תבוא לכאן לארץ, רב נריה מביא שהאדרת אמר, אוי לי שאני רב בירושלים, אני רב בירושלים וחתני ביפו, שאני לא היה צריך להיות הפוך. ככה הריץ את החתן שלו. אבל בעצם הם תכננו לעשות פעולה משותפת פה בארץ. תחשבו, גם היום, ירושלים ותל אביב, כאילו... אז בואו עכשיו קונוטציות של מה המשמעות של תל אביב היום, אבל במובן שזה באמת היו שני מרכזים גדולים. תל אביב היה של ההתיישבות החדשה, וירושלים של הוותיקה. וביחד, זה כאילו, הם עמדו בשני הצמתים הכי מרכזיים בעולם. יותר לא בעולם, בארץ ישראל, שזה מרכז העולם. על כן חפצתי, מצאתי חפץ להסמיך, לשמור ולזכור הטוב, איזה סיכום, כמו שאמרת, או סכום, נראה לי באמת סיכום של רעיונות, שאינני חושב שאולי יוכלו להיות מצטרפים להמון דברים רבים. הוא אומר, אני מצפה שאחרים יכתבו אחריי. לפי הסגנון של צורך הדור, על חלקת שדה המחשבה התורית, לפי אותו הסגנון של צורך הדור, לכתוב... אתמול אני אשתף אתכם, ראיתי משהו בכתב יד של הנזיר שאפילו עוד לא פורסם, בגלל שבחוג הראייה חלק ג' שמסרנו עכשיו לדפוס יש שני עמודים ריקים, אז שמתי צילום של הכתב יד הזה. יש בירות הקודש סדר שנקרא בחוכמת הקודש, סדר וב, קשב הייחודים. והנזיר מספר שם, הנזיר לא דיבר בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים. אז כשהוא היה מדבר עם בני שיחו זה היה על פתקים, אבל הדבר הכי מעניין זה שהוא שמר את כל הפתקים. אז יש שם פתק שהוא כותב, כנראה בשיחה עם הרב ציודה, עם הרב חרלאפ, או עם רב נתן רענן, עם מישהו מהאנשים שהיו עוזריו בעריכת תורות הקודש, שהם שואלים אותו כנראה, למה שינית, הסדר בהתחלה נקרא ייחודים, בזמן העריכה, והוסיף את המילה קשב הייחודים. אז הוא מספר להם שמרן הרב בעצמו הוסיף, ויש לנו את הגיליון שמרן הרב בעצמו מוסיף את המילה קשב, להתחלה הוא כתב הקשבת הייחודים, ואז הוא מחק את ה' ואת הטף, ונשאר קשב הייחודים. נורא נחמד לראות הגהות של הרב שהוא מוחק את עצמו, כי הרב בדרך כלל ביאליק אמר, גם אני יודע לכתוב יפה, אבל ההבדל ביני, בין הכתיבה שלי לבין הרב קוק, זה שהרב קוק כותב הכל בקולמוס ראשון, אין את לשום מחיקות. אני מוחק, משנה עד שיוצאת היצירה. ופה נחמד לראות את הרב גם מתעסק בהגהות. אז זה אומר שהרב אמר לו, שאני לא רוצה להפחיד את האנשים במילה ייחודים, שכל מטרתי היא לדבר בצורה ספרותית את דברי הקבלה באופן כזה שההמון יוכל להגות בהם. שורות הקודש מיועד לציבור הרחב, ומבהלו, זה הייתה לשון הרב, אם יהיה כתוב רק הייחודים, לכן קשב הייחודים, להקשיב לייחודים, אבל לא הייחודים שזה... זה, תמיד, אתם רואים שעד אחרית ימיו, הרב כל הזמן היה במקום הזה של לרצות להגיע להמון. אגב, למה באורות הקודש יש בשני הצדדים כל כך הרבה לבן? גם זה הייתה סיבה, כי אז היה איזשהו, לא משנה כרגע, המקור אצל אומות העולם, אבל אבל זה היה אז מודרני כזה, כתיבה מודרנית, שכאילו ככה זה היה נחשב ספר שיותר יקנו אותו. הרב נורא נורא רצה להגיע להמון. המון זה לא, אני חושב, כל מי שהולך ברחוב, כן? ובשוק, אבל, אבל הכוונה להמון הלומדים, לאנשי הדעת, להגיע למשוררים, להגיע להוגים, ולא להישאר על איזו ישיבה של מקובלים של 8-10 אנשים. אני חושב שהוא מאוד הצליח. אנחנו פה בשביל לדבר על זה. מה יתונן גבר חי על חטאיו? זה גמרא אומרת שיגיד תודה שהוא בכלל חי בשביל לדבר על זה. מה? דיו שהוא חי. אז אנחנו פה לדבר על זה, זה סימן שאנחנו הוגים ברב. כן? יש הרבה הרבה מבני דורו של הרב שכתבו שבאותם ימים היו הכי מפורסמים, ואנחנו היום מכירים אותם רק דרך שם של רחוב, אבל לא, אחד לא הוגה במשנתם. אתם תראו הרבה פעמים נוסעים ליד, נוסעים הרבה, לפעמים רואים שאנשים לפנות בוקר הורידו לאנשי התברואה ליד ההשפע, אנציקלופדיה שלמה, כי אין לזה, זה לא מחזיק מים, זה נכתב לשעתו, זה לא דברי נצח. אצל מרן הרב, מה שהוא כתב אז להמון, זה אולי אולי להמון אז, אבל זה להמון של היום, ודיברנו על זה כבר, אני חושב, פעם קודמת, שרב זלמן דיבר איתי על זה, שזה הולך ומתרבה. יותר ויותר אנשים ישתו את דברי הרב. עזוב כלילה, הרב לא אמר את המילה כלילה. זה לא קבלה, בלשון קבלה. הרב שר ישוב כהן, זכר צדיק לברכה, בנו של הנזיר, הרב של חיפה, סיפר לי שהוא הלך, סיפר את זה המון פעמים, גם כותב את זה, שהוא הלך לרבי מלובביץ' לתת לו מתנה את אורות הקודש. או שהוא שלח לו בדואר, ואז כשהוא בא לבקר אותו בניו יורק, אז הרבי מלובביץ' אמר לו, תשאל את אבא, למה... הוא אומר, גם אנחנו בחב"ד אומרים את כל הדברים האלה, אבל אנחנו כותבים, כתר, יסוד, מלכות, כאילו, חוכמה, בינה, דעת, מה, פה הכל... אני צריך לך, כאילו, להבין מה, 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 לחפש. אז אפשר שוב, מהנבא הוא ידע לענות על השאלה הזאת, אבל הוא אמר, בסדר, אני אשאל את אבא. הוא שאל כמובן את אבא, ואני לא יודע אם בכתיבה או בעל פה, הוא אמר לו, אבא אמר שזאת כל החוכמה, זאת בדיוק המטרה, זה סימן שהוא השיג את המטרה. שמרן הרב השיג את המטרה. על חלקת שדה המחשבה התורית לפי אותו הסגנון של צורך הדור. כל פרוטה רוחנית ודאי גם מצטרפת לחשבון גדול, כמו שחז"ל אומרים. אתם צעירים, תלמדו לחסוך כסף, אתם שימו כל פעם שקל בצד, וכל פעם מעט ואחר כך זה הרבה. ככה כל דבר שסופרים. גם מספר התושבים ביהודה ושומרון, מספר היהודים בארץ ישראל, מספר הבתים, מספר היישובים. אני זוכר כשעבדתי עם קצלה בכנסת, וזה 99% מהזמן, מה שהעסיק אותו זה קצלה, זה בנייה בארץ ישראל והתפתחות. אז אני זוכר שהיינו כל הזמן יורדים על ראש הממשלה, ובצדק, שהוא מקפיא פה וזה שם, וזה... וכל פעם קצלה אומר לי, אחרי כל התלונות שאנחנו מתבלנים, רגע, אבל זה היה 16 שם, וזה היה 42 שם, וזה היה 53 פה. זאת אומרת, שמת לב שהגענו כבר לשלוש ספרות, שמת לב שהגענו לארבע ספרות. כאילו, צריך לדעת, בעין טובה, לומדים את הדבר הזה שפרוטה, לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. לא פחות מפרוטה גשמית, ככה גם בענייני אמונה. זה חשוב מאוד מה שהרב אומר כאן, כי הרב בעצם אומר, אנחנו מתחילים בקטן, מה שאנחנו מתחילים בקטן, עוד יבואו עוד כמה עשרות שנים, והרבה מאוד אנשים יהגו בדברים האלה, מה שאמרנו עכשיו. על כן, אחים אהובים, על כן הנה אני נותן לכם אחים אהובים לימודי השם בכלל ותופסי התורה שבארץ הקודש בפרט. את ראשית פרוטתי הדלה, מגינתי הריקה, שזה הקד שלי, הרב ציודה מביא פה, משנה במסכת כלים, שזה אומר כלי, הריקה. ואז הוא מביא את הגמרא, ואם אולי תתקיים בהיסטריה בלגינה קיש קיש קריה, שיש מטבע שהיא בתוך ה... תמיד, בגמרא זה מובא בלאג, אבל הרב משתמש בזה פה דווקא בענווה. כאילו, מטבע שעושה רעש בתוך כלי ריק, אז אוקיי, אז הנה, התחלתי לעשות רעש. ולכולה יאספו בעלי הסופות בהררי קודש, להוסיף על הלימודים הקבועים בקודש, ופה הרב אומר שתי מילים, הקביעות והעיון, כבר פגשנו את זה, לעיין, להבדיל מרק פגישה והצצה. הנזיר היה אומר שמי שמציץ נפגע, הוא הציץ ונפגע, אבל מי שנכנס בשלום יוצא בשלום. אל הקודש צריך להיכנס, לא להציץ. צריך לעיין. בקביעות, שתהיה סדרים קבועים, תוך מערכת לימודים. בחוכמתה של תורה בצידה, הפונה אל מול פני הרעיונות והדעות. כלומר, מה זה פונה אל? אל מול פני, כלומר היא מתמודדת עם הרעיונות החדשים והדעות החדשות שיש בדור. הצריכים עבודה רבה וטיפול מרובה בזמנים ובצידי צדדים. תהיה לי עבודתי הקטנה הזאת למסעת נפש כביגה ולגלגל זכות על ידי זכאי. מי זה הזכאי כאן שבעצם מזכה אותנו? זה האדרת, שלא הספקתי בזה לספר אך מעט מהרבה משבחיו, כי לא לכתוב תולדה. עברתי אף על פי שמאוד ראויי תולדתו של גאון ענקי וצדיק נשגב שכמותו זיכרונו לברכה, להיקבע בפרטי פרטיות בספרות דורנו. בטח ימצאו גם לזה גואלים עזרת השם. הרב בעצם קורא לכתוב ספר על האדרת. כן, פה בישיבה הוצאנו, יש סדר פרשיות של האדרת על בראשית, אז בסוף סדר פרשיות יש קונטרס עדר האדרת, ששם יש תולדות חייו. באותו חודש, בלי לדעת אחד מהשני, יהודי הוציא פה בארץ ספר על האדרת גם. שכחתי את שם הספר. אבל מה שיצא באותו חודש, ולא ידענו אחד מהשני. רק לעורר על ידי תכונת התמימות הנפלאה את הדברים הראויים להישמח לה, להגדיל תורה ולהדירה, להרבות העוז והשלום על ישראל ועל רבנן ועל ארץ חמדתנו. עוד פעם, הרב מדבר על עוז ושלום של ישראל, על רבנן ועל ארץ חמדתנו. שוב, זה שני העולמות של אבות ובנים. הביטוי הזה מעניין, לעורר על ידי תכונתו הנפלאה את הדברים הראויים להישמח לזה. כלומר, אני בעצם מטרתי להישען על האישיות של האדרת ולסמוך עליה, בעצם להעמיד על הכתפיים שלו את המשנה הזאת. אוקיי, בואו נעשה את זה ככה במהירות, את הפסקה האחרונה. מי קורא? שלמה.
את הידי רעיון של ארץ ישראל יראו בפועל, יקחו בעיון הכללי ארצה וקור האחדות המוחלטת, וכל הפחות גם המתנגדים זה לזה, ומיקו בהיפגשם כוח אגיל ושבר שיובי, להועיל ולהגדיל, אם רק ימצא לו כלי תיבול הגון, ובית התיבור הוא לנהו לפנינו, מקום מעמד עבדנו, ארץ סביב ארץ חיים. אך כאור לילה ולשאול לשקם כבודו בארצנו, חסד בימי נפגשות, צדק ושלום ושקו, אמן לארץ תצמח וצדק בשמיים ישקף, גם השם ייתן אותו בארצנו כתן ימולה. זה באמת והשלום ייתן פריאו הטוב והנעים, ואחד כבד בנו אמרו תמידי חלמים שבארץ ישראל שמתאימים זה לזה בהלכה, והמשכילים הזהו בדבר הרכי ומחליקי הרבים וכוכבים לעולם בארץ הרכי.
כל הכוחות המתנגדים זה לזה יולידו ייפגשם כוח אדיר וחדש חיובי, זה מה שראינו בתחילת הפרק ושהרב חזר עליו גם בעמוד י"ט, שהוא אמר יולידו ייפגשם תולדות טובות ונאמנות חיוביות, וגם פה הרב מסכם שזה בעצם המטרה, והרב מדבר שבארץ ישראל זה המקום לעשות את זה, להפגיש בין העולמות, בגלל שפה בארץ באמת נפגשים שני העולמות, היישוב הישן עם היישוב החדש. אמרנו, מאמר הדור הוא מיוחד לזה. הפסוקים שהרב מביא כאן בעצם מראים את זה, שבארץ ישראל דווקא חסד באמת נפגשו. מה קשור חסד באמת נפגשו? לשכון כבוד בארצנו. אבל מסתבר שבארץ ישראל נגאלים כל הרעיונות האלה ביחד, והופכים למציאות אחת שלישית ענקית וגדולה משני המרכיבים שלה. והרב שוב מדגיש את זה, ארץ וזרע האמת והשלום ייתן פרי, גם האמת והשלום ביחד. ומי הראויים לעשות את זה? כמו שהוא אמר מקודם, לא אלה שרחוקים מארץ ישראל ולא אלה שרחוקים מתורה בכלל, אלא לתלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. עכשיו אמרנו כמה דקות בודדות לגבי הביטוי המיוחד הזה שחזר על עצמו פה 2-3 פעמים, תשובה לאומית כוללת. ואחר כך בדיבור המתחיל לא עלינו, במצווה כללית זאת, ואחר כך בדיבור המתחיל עצם המטרה לראות מציון ישועת ישראל. צריך, אתם ודאי מכירים, אבל חשוב להגיד את זה. יש פרק באורות התשובה שנקרא פרק י"ז, הפרק האחרון, שנקרא התגלות הגדולה של התשובה בחיי ארץ ישראל ובתחייתו בארצו. וזה מאוד רלוונטי לנו עכשיו בימי התשובה, שבעצם הרב מחדש שם שהתשובה, שיאה של התשובה, שיאה של התשובה זה בעצם השיבה לארץ ישראל. ושבת עד השם אלוקיך, בעצם זה בארץ ישראל. עכשיו, בפשט של זה אפשר להבין את זה, בגלל שבאמת, איפה בסוף תתקיים התורה, איפה כל המצוות מתקיימות, איפה תתחדש הנבואה, איפה יבנה בית המקדש והמצוות התלויות בארץ, הכל בארץ ישראל. אז אם אלה התשובה היא בארץ ישראל. הרב צבי יהודה, בהערות שם, בפרק י"ז, הרב אומר שם, אני אחפש פה על מה הערה אחת, להראות את התשובה. הנה. כלומר, אני לא רואה פה את המספר אחד, אבל את זה זה מדובר. הנה, כן. הערת התשובה, התעוררות חפצה של האומה בכללה. לשוב אל ארצה, אז יש איזושהי התעוררות בעם ישראל לשוב אל הארץ, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה באמת, אור של תשובה יש בה. הרב צבי יהודה מביא הערה מאוד מעניינת. עיין כתבי הרב יהודה אלקלעי בהוצאת מוסד הרב קוק, כרך א', הוא כותב כאן את העמודים, והוא מביא גם ציטוט אחד ממנו, התשובה הכללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. ומסתבר שהרב צודה בעצם אומר לנו שהרב הסתמך על הרב יהודה אלקלעי, שהזכרנו אותו בהתחלה, שהוא מה שנקרא ממבשרי ציון, שיהודי שישב בחוץ לארץ וכתב ספרים, על כמה חשוב לעלות לארץ ישראל, ושם הוא מסביר, הוא אומר, אנשים עסוקים בלחזור בתשובה על הפרט, אבל הם לא מבינים שיש תשובה כללית לחזור לארץ ישראל. והרב הקדיש לזה איגרת מיוחדת מאוד, איגרת שינה הנחית שאפילו הדפיסו אותה פה מאחורי אורות התשובה. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, זה איגרת לרב חלאפ מתפרש עין א', 5 שנים אחרי עדר היקר. אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, אבל הוא לא מקשיב לחדשות, ולדיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, כלומר הוא כותב כאילו בתח ותת בפולין, לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. כי כל זמן מאיר בתכונתו, כל זמן יש לו את התכונה שלו, את מה שמתאים לו. והצעת השמש הוא יעץ לאחל אור גאולה. הקדוש ברוך הוא הרי החליט בדור הזה להכיל אור גאולה מעולפת, עטופה, או תתעלף, או תתכסה, מעולפת במטמוני מסתרים, כאילו מוחבט כזאת בתוך כל מיני כיסויים, כל מיני אנשים שלא נראים לנו כל כך מתאימים להיות אלה שיובילו אותה, כמו שאנו רואים בעינינו, ומוקפת בהמון נגעים של עניי דת, סובלי חולאים רוחניים, יותר חריף מזה לא צריך. אז אם אדם לא יסתכל, אם ודאי לא יועילו כל החשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל נגד הצעת השם העליונה אשר דיבר טוב על ישראל, לכונן אור גאולה ודרך חיים לשאר עמו עתידים להיות כולם שווי פשע. הוא מדבר על תשובה, אבל הוא לא מבין שמה שקורה עכשיו זה תהליך תשובה ענקי של עם ישראל לארץ ישראל, והוא רק עסוק בלהסתכל כאילו זה איזה שקטל בחוץ לארץ, ששם מישהו עושה משהו לא טוב, הוא כל הזמן מעביר ביקורת על מה שקורה פה, והוא לא רואה שבעצם בדרכים שהקדוש ברוך הוא החליט, לא אני החלטתי, הוא אומר, קדוש, רצת השמש שלי יעץ, ולא יעזור מה שאנחנו נחשוב בלב שזה לא מתאים לנו. לא יועילו כל חשבונות העולים בלב אדם שמחשבותיו הבל. אנחנו חושבים שזה צריך להיות אחרת, כאילו שואל אותי, בוחר מישהו אחר שיהיה ראש ממשלה, מישהו אחר שיניג את התנועה הציונית, מישהו אחר שיוביל אותנו לארץ ישראל, אבל ככה הקדוש ברוך הוא חשב. ומי שיסד את הביטוי הזה תשובה כללית וממסד את זה מאוד, זה הרב אלקלעי. הוא אומר שתי תשובות, אני מביא פה דוגמה אחת שהרב צודה הפנה אליה כאן, למרות שיש הרבה מקומות ולא אל כולם, גם הרב צודה מפנה. יש שתי תשובות, יש תשובה פרטית ותשובה כללית.
ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, רוצה לומר תשובה כללית שישובו ישראל לארץ הקדושה. והוא אומר, יש לי הערה אל גולי בבל ושאר ארצות, כי יניחו את מקומם ויעלו אל ארצם, כי בארצות הגויים אך לריק יותם כוחם ולהבל יגעו. וכבר אמרנו כמה פעמים שזו הייתה מגמת הנביא, שכל ישראל ישובו לנחלת אבותם. ואז הוא דורש את הפסוק, יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמהו ולאלוקינו כי הרבה לסלוח. אז הוא אומר, הוא מוכיח כאן, אין לנו את הזמן להרחיב, אבל הוא מוכיח כאן שלא מדובר על חטא של היחיד, אלא הנביא בעיקר עוסק בתשובה של היחיד, אלא בתשובה של הרבים. והתשובה של הרבים היא דווקא בארץ ישראל. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לקרוא, כי זה מאוד מחזק, ודווקא לפני יום הכיפורים, כי זה הופך את התשובה של היחיד להיות חלק בעצם ממהלך של תשובה אחד גדול, שזה בעצם מה שהרב כותב כאן, שאם יבוא אדם לחדש בעיני תשובה, זה גם של עצמו. אדם עושה תשובה פרטית, והוא לא רואה את הערך של הכלל, שהוא חלק מתוך איזה משהו גדול שקורה, הוא מפספס את כל העסק.
תשובה של הרבה
מלאכת תיקון החברה. מה?
תשובה של
הרבה מלאכת
תיקון החברה.
כן, תיקון החברה זה נשמע בצד, אני לא יודע מה, אם זה אתה מתכוון, אבל זה נשמע הצד המוסרי, שזה כמובן גם דבר גדול, אבל גם זה חלק מתוך מהלך גדול שעם ישראל חוזר לארצו. הנבואה תחזור לארץ ישראל, קניין, בשאר הקניינים של עם ישראל יחזרו. שיהיה גמר חתימה טובה, בשורות טובות.